חמור ביותר בתולדות הקואליציה הנוכחית, משבר חוק הגיוס. הנציגות החרדית לא ממש אחידה במסריה או במעשיה. אחדים מדברים על פשרה כדי לא לגרום לליברמן וכחלון לממש את האיום שלהם להפיל את הממשלה. אחרים מציבים קו אדום, והוא אישור חוק הגיוס באופן מיידי, תוך זמן קצר, לפני חוק התקציב. הצד השווה שבהם, שראש הממשלה שם, רחוק בארצות הברית, וכמעט לא מתערב במשבר שמתפתח בקואליציה שלו, ועלול להביא להפלת ממשלתו דווקא בנושא פוליטי ולא פלילי. אולי זה מה שנתניהו באמת מעוניין, לתת לכולם לשחק, ואם אתם רוצים, לכו לבחירות. לפחות לא יאשימו אותו שהוא גרם לכך בגלל חקירות תו. אבל הסיפור הזה מלמד כמה דברים, אחד מהם מאוד מעניין. אין מלך בישראל. אף אחד לא באמת מנהיג כרגע את הממשלה ואת הקואליציה. אף אחד גם לא לוקח אחריות לסיום המשבר הזה. סוג של וקום שלטוני. עוד מעט נברר מה קורה במשבר חוק הגיוס עם הפרשן הפוליטי יעקב ריבלין, וננסה להבין עם היועץ האסטרטגי רוני רימון, שמכיר היטב את נתניהו, כיצד ראש ממשלה מסוגל לעשות גם וגם, גם להיות מרוכז במפגש עם טראמפ, וגם לא להתבלבל מהחדשות המאוד לא נעימות הניתחות עליו ועל ראשו מישראל. אבל נפתח קודם בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות נמצא הבוקר ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, ולהכותרות לבוקר זה. סגן הנשיא האמריקני מייק פנס אמר הלילה כי אם הסכם הגרעין עם איראן לא יתוקן בקרוב, ארצו תיסוג ממנו. לדבריו, ארצות הברית לא תאפשר לעולם, לטהרן, להחזיק בפצצה הגרעינית. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד אמש בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בסוף הפגישה אמר נתניהו כי מחצית ממנה עסקה בגישה באיום האיראני, וביתר הזמן הוא שוחח עם הנשיא על מלחמת האזרחים בסוריה ועל נושאים אזוריים נוספים. ראש הממשלה התייחס בשיחה עם עיתונאים למשבר חוק הגיוס ואמר כי הוא וראש לשכתו קיימו כמה שיחות בניסיון למצוא פתרון שיאפשר לממשלה לחלוט את ימיה. אני לא יכול לבשר שיש לי פתרון בהישג יד, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו. השגרירה האמריקנית באום ניקי איילי הודיעה כי אפשר והיא תשתתף בחגיגת חנוכת השגרירות האמריקנית בירושלים בחודש מאי הקרוב. גם הנשיא טראמפ הביע אמש תקווה כי ישתתף בחגיגות בירושלים. הפעם זה סופי, סעודיה אישרה לחברת התעופה הודית אייר אינדיה לטוס מעל שטחה האווירי במסלולה הישיר מדלי לתל אביב. זה יקצר את זמן הטיסה מאודו לישראל בכשעתיים וחצי. בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו מתייחסים לדבריו של עד המדינה ניר חפץ, ואומרים כי הייעוץ הביטחוני החשוב ביותר לא היה שותף חפץ בשנים האחרונות, הוא מצב בריאותה של הכלבה הקיה. למעלה משבע שנים שחפץ ממודע לחלוטין ממידעים, ולכן הדברים שיוחסו לו משוללים כל יסוד. אמש פורסם כי חפץ אמר למקורביו שראש הממשלה בהשפעת בנו יאיר קיבל החלטות שפגעו באינטרסים ובביטחון ישראל. הנשיאה לשעבר של ארגנטינה קירשנר תועמד לדין באשמת טיוח חלקה של איראן בפיגוע במבנה הקהילה היהודית בבונוס איירס בשנת 94. בפיגוע שם נרצחו 85 בני אדם ומאות נוספים נפצעו. סם נונברג, שהיה יועץ בכיר בקמפיין של הנשיא טראמפ, מסרב לשתף פעולה עם החקירות הבודקות את המעורבות הרוסית. לדבריו, החקירה היא ציד מחשפות שנפתחה רק בגלל פיתוריו של ג'יימס קומי מתפקיד ראש ה-FBI. התחזית חם ואביך. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל בן צבי, בצוות שלנו, העורך צביקה גרוניך וישי פופובסקי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, 8:05. המשבר הקואליציוני מצד אחד מעיק על כולם, אף אחד לא יודע לאן זה יוביל. מנסים להגיע לפשרה, שרים שונים מנסים להתערב, וראש הממשלה כמעט ולא מעורב. הוא עסוק בעניינים המדיניים בארצות הברית, בטח ראשו גם בחקירות. ואנחנו רוצים הבוקר הזה לעשות סדר בכל מה שקורה בזירה הרותחת הזו, הזירה הפוליטית והפלילית, החקירתית. אנחנו נפתח הבוקר עם הפרשן הפוליטי יעקב ריבלין. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לך ולמאזינים.
בוא נעשה קצת סדר בכל מה שקורה לנו במאחורי הקלעים של חוק הגיוס. מצד אחד החרדים, או יותר נכון אגודת ישראל מתעקשת, חוק עכשיו, אם לא, אין תקציב. אם אין תקציב, אומר כחלון, אין ממשלה, אין בחירות. ליברמן אומר, חוק עכשיו, אין בחירות, או בכלל הוא לא רוצה את חוק הגיוס של החרדים. ומהעבר השני, כל לא כל כך מהעבר השני, זה, בתוך הסיפור זה החקירות. בוא נעשה סוד סדר בנושא הזה של הגיוס, איפה אנחנו אוחזים?
אנחנו נמצאים בתקופה של תוהו ובוהו, שקשה מאוד לעשות בסדר, שכל שעה מגיעות חדשות אחרות. אם היינו מדברים אתמול בבוקר, אז לא היינו יודעים, למשל, שחפץ סוגר על עד מדינה, ובעצם קוברת את הסיכויים של נתניהו לחמוק מהתיקים שלו, ולאי החמיקה הזאת יש השלכה ישירה גם על חוק הגיוס. אז בואו נסייג ונאמר שכל מה שאנחנו מדברים זה אפ, לא רק up to day, זה up to רגע זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים נכון לרגע זה, כי בעוד שעתיים יכולות לצאת ידיעות אחרות, והכל ישתנה. מה שאנחנו יודעים כרגע, שאנחנו יודעים בתוך פריש מיש מין תוהו ובוהו כזה, שאפילו רבים פה לא מוצאים את ידיהם את הרגליים. קודם כל יש לנו נתניהו, שהיה בפגישה עם טראמפ, וכל הזמן קיבל עדכונים מהארץ, שהוא בעצמו עדיין לא יודע איך להתייחס אליהם, הוא רק שולח תגובות שבעבר נרחפת את הולך אותם בסגנות של בסביבתו של נתניהו אומרים, אז כעת מעניין לדעת מי זה הסביבה של נתניהו.
אין סביבה, זהו, המקורבים כמעט כולם נגמרו.
נכון, אבל יש עכשיו את נזויית תקשורת חדשה בת 26, בואו נתניה יהיה מישהו שיעבוד וישמח להיות
בסביבתו. אנחנו סתם עושים לו עוול, הלשכה שלו גדולה, מתפקדת, יש אנשי מקצוע שעובדים שם.
כן, כלומר, יש לנו אלבום חשודים פוטנציאליים לעדים מדינה נוספים. ככל שהלשכה גדולה, אז יש יותר אפשרויות לעדי מדינה. אנחנו הרי לא יודעים מה חטת חצף, ומה, הרי זה כפי פה דברים מתגלגלים. תיק 1000 הביא גילוי על תיק 2000, ותיק 2000 הביא ל-4000, ו-4000 אולי ישליך על 3000. אנחנו לא יודעים איפה דברים מתגלגלים, אבל...
אבל בואו נתמקד רגע בגיוס.
בוא, הגיוס זה בעצם בעיה בתוך בעיה. אם נתניהו היה חזק בממשלתו, אז היינו מגלגלים את הכדור למגרש שלו, הוא ראש הממשלה, הוא רוצה קואליציה, הוא צריך לטפל בזה. אבל נתניהו שקוע בבוץ עד צברו, ואנחנו בכלל לא יודעים אם הוא רוצה להיאבק בבעיה הזאת, א', כי יש לו בעיה לא פחות חמורות, ב', ייתכן שהוא רוצה באמת ללכת לבחירות.
ומה, הוא מעדיף שהעסק הזה ייפול על סיפור חוק הגיוס ולא על החקירות?
הוא מעדיף משהו אחר, הוא מעדיף שהשותפים שלו יפילו את הקואליציה, הוא לא עושה שום דבר, הוא יושב, ליברמן אומר ככה, כחלון אומר ככה.
עושים לו את העבודה בקיצור, יסחקו הנערים לפנינו. עושים
לו את העבודה, ומה שחשוב, נתניהו תמיד בונה על התדמית הציבורית, שהם יצטיירו כאלה שיפילו את ממשלת הימין ולא הוא. זה מאוד מאוד חשוב לנתניהו, כיוון שבבחירות הבאות יהיה לו קרב כפול, גם על דעת הקהל מול לפיד וגבי וכל את חסידי
okay, תואר השלטון. אוקיי, תזה מעניין.
וגם עכשיו... מול בנט ושקד שיואשמו בהפלת הממשלה.
כי מעניין מאוד שבנט ולפיד שהזכרת עכשיו, שניהם מתאמצים מאוד.
בנט ושקד.
בנט ושקד, כן, טעות פרודיאנית. בנט, לך תדע אחרי הבחירות, בנט ושקד מנסים ביממה האחרונה להוביל איזשהו נוסחה שתאפשר את המשך הישיבה שכולם בקואליציה לרבע את המעגל. מה בוער להם פתאום לשני המבדלניקים האלה?
כמובן שמה שבוער להם זה לא הטובה שלנו, זה או של נתניהו, זה הטובה שלהם. הם חוששים מתסריט שבו נתניהו מפזר את הממשלה, זאת אומרת, מהקואליציה נופלת, הולכים לבחירות, כשביבי מנהל קמפיין חזק של הוא זכאי, הוא נגד המערכת המשפטית, נגד רשויות החוק, נגד השמאל שרוצה להפיל את הממשלה, אבל מה שהוא עשה להם בבחירות האחרונות, ששתה להם את המנדטים בקשית, בגלל הערבים נוערים לקלפיות, הוא עלול לעשות להם את זה שוב, על רקע הוא זכאי שלו, זה תסריט שמדיד שינה מעיניהם, נתניהו יכול גם לומר, אני התקווה האחרונה לממשלת ימין בישראל, תנו לי את הקולות, כי המבחן פה יאמר נתניהו לבוחרי ימין, זה לא מי יקבל יותר מנדטים לתוך הגוש שלה, אם אתם נותנים בי אמון להמשיך כראש הממשלה, למרות כתב האישור, למרות כתב השמות, תצביעו לי, אם לא, תצביעו למפלגות אחרות, ואז הממשלה בעצם נופלת. מהתסריט הזה מאוד מאוד חוששים, הם גם לא רוצים...
את שתיית המנדטים שנתניהו עוד יעשה להם?
גם שתיית המנדטים, ואתה יודע מה, גם בלי שתיית המנדטים, בואו נגיד שהם יחזרו על מה שיש להם עכשיו, שזה לא רע יחסית. אבל אם באמת לפיד או הגבאי מקימים ממשלה, אבל אם גבאי מקים ממשלה, אז מה יש לבית היהודי לשבת יחד עם מרץ? גם אם לפיד מקים, הוא חייב את מרץ, איך הוא יצליח לשים את הבית היהודי יחד איתם? זה יהיה עידן חדש, עידן של ממשלת שמאל מרכז, שתהיה לא נוחה לאף אחד, ולכן בנט ושקד עושים את הכל, ובעצם עושים את מה שנתניהו אמור לעשות. נתניהו היה ראש ממשלה חזק ומתפקד, עם אחד מכניס את כל הצדדים לחדר ולא מוציא אותם עד שיעלה השן לבן.
Okay.
יש כמה דרכים לפתרון, אני יודע שבנט ושקד עובדים עליהם ביממה האחרונה. יש תסריטי ביניים, כלומר רעיונות ביניים של חוק גיוס בקריאה ראשונה, תמורת חוק תקציב בקריאה ראשונה, או אפילו שנייה ושלישית, כי זאת יש לציין, ואני רוצה לציין זאת בהדגשה באוזני המאזינים. אני שומע עמדה באגודת ישראל שלא לתמוך בחוק התקציב, אלא אם כן יהיו שלוש קריאות.
זו החלטה של מועצת גדולי התורה, ככה אומר ליצמן.
לא, המועצת גדולי התורה לא נתנה הוראות אופרטיביות.
קרחה את זה בחוק התקציב.
נכון, אז אפשר לקרוא את זה בקריאה ראשונה עכשיו, ואני רוצה להסביר למה קריאה ראשונה זה דבר חשוב. חושבים שזה דבר חסר הכל ערכי, זה ממש, ממש, ממש לא.
רגע, נדגיש, בגיוס זה קריאה טרומית, כי זו הצעת חוק פרטית, ובתקציב זה קריאה ראשונה, כן.
כן, זה כבר אמר קריאה ראשונה, עכשיו זה ועדת הכספים, את חבר הכנסת גפני, ואחר כך שנייה או שלישית. עכשיו, מה היתרון של קריאה טרומית לעומת שום דבר? קשה להאמין שיצריכו להעביר חוק הגיוס לשלוש קריאות. שם המשחק זה מה יקרה בספטמבר, ב-12 בספטמבר, כאשר המועד שבו הבג"ץ נתן לחקיקת חוק חדש, פשוט ייגמר, נגיע ל-12 ספטמבר, אין חוק גיוס חדש.
אז לא יהיה.
רגע, אז לא היה, אבל היינו כבר במצב כזה, ב-2012 חוק פעל פקד תוקפו, הכנסת לא הספיקה לחוקק אותו, ביקשו אורכות מהבגץ, הוא יקם את האף, בסוף הקימו ממשלה חדשה, ביקשו עוד אורכה, כדי שהתסריט הזה יעבוד פעם נוספת, אנחנו צריכים לבוא לבגץ עם משהו. אם יש חוק בקריאה ראשונה, הממשלה...
בתוך תהליך של חקיקה.
אומר, בתוך תהליך של חקיקה, הבג"ץ לא פוסל חוק בטרומי, כי תמיד יש שינויים בהמשך, זה מגוחך לפסול חוק. אבל
לא, אתה גם לא עותר נגד, לא יעזור לך לעתור נגד קריאה טרומית.
לא יעזור, לא צריך פה לעתור, צריך לבוא לבג"ץ ולהסביר למה פסילת החוק.
כן, הבג"ץ עוד לא יתערב בתוך תהליך החקיקה, תבוא אלינו כשהחקיקה מושלמת.
בצלל, צריך להבין את הדבר אחד, אנחנו כבר לא בתוך תהליך, הרי אנחנו גמרנו אותו. היה חוק שנפסל ב-12 ספטמבר, תיאורטית, הצבא אמור לשלוח צווי גיוס לכל בני הישיבות. עכשיו, אם רוצים לבוא לבג"ץ לשכנע אותו להאריך, צריך להציג בפניו משהו. והמשהו הזה, זה חוק טרומי, שאותו כמובן אפשר לבחון.
אוקיי, את ההסבר הלוגי הזה, כחלון לא מבין, עזוב ליברמן שלא מעניין אותו כלום.
כחלון מבין מצוין, אבל הבעיה שלו זה ליברמן, אבל בסך הכל, כולם פוזלים לבחירון, כל אחד חושב איך הוא ייראה בעיני הבוחרים שלו, הבוחרים של כחלון.
וכל אחד רוצה שהשני יגרום להפלת הממשלה, ולא הוא יהיה שם.
יש כאן במידה מסוימת דו שיח של אנשים שלא רוצים בעצם להקשיב אחד לשני. עם כחלון וליברמן היו חזקים בדעתם שלא תהיה ממשלה, לא תהיה, שלא יהיו בחירות, החרדים מצדם יהיו טיפה מתגבשים, ואני אומר, לא במהות, אין מה להתגבש במהות של חוק הגיוס, כי המהות שלו אחד ויחידה, שכל מי שרוצה ללמוד, יוכל להמשיך ללמוד, אין דרך אחרת. אבל אם היינו מתגבשים קצת בפרוצדורה של להעביר טרומי ותמורה לחוק התקציב וכה, וליברמן יגיד שהוא ימנע ולא יצפין, היה אפשר, אבל בשביל זה צריך בעל הבית, ובעל הבית איננו, הוא נמצא בניו יורק, ושהוא בדרך לארץ, הראש שלו נמצא בתסריטים של מה הוא יענה בחקירה הנגדית, מה בחקירות החוזרות שלו. בקיצור, אין כרגע בעל הבית.
טוב.
בנט ושקד מנסים למלא את מקורו.
אוקיי, אני לא אכנס לך לכל סיפורי יד המדינה, ניר חפץ ואחרים, ניר חפץ זה תרימי אתמול בערב, אבל כן, אני הייתי שואל אותך, יעקב ריבלין, שאלה, אתה אומר, מי בעל הבית? אני הולך איתך לתסריט שנתניהו, אני לא רואה את זה עדיין קורה, אבל שבאיזשהו שלב נתניהו בא ואומר, תשמעו, בוא נעשה עסקה, אני הולך הביתה, פורש מתפקידי הציבורי, מתפקידים ציבוריים, סגרו לי את התיקים, היו כבר תקדימים לזה בעבר בציבוריות הישראלית.
נכון, אבל לא כשהיה עד מדינה.
כן, השאלה גם מה עד מדינה הזה, מוכר או לא מוכר, כמה מבוסס או לא מבוסס, האם הוא מביא ראיות זהב, או שהוא רק מספר סיפורים, ואיך היה התהליכים אצל נתניהו, מאוד תלוי בהרבה דברים. אבל אני הולך איתך למקום שנתניהו אומר, בוא נעשה עסקה, או שמצים לו, בוא תעשה עסקה, ואנחנו מגיעים לשלב שאחרי, מה קורה? מי מחליף אותו בליכוד?
אני מקבל את התסריט הזה, צריך להתחזר, אבל לפני כן אני רוצה להציע לך עוד תסריט. יכול להיות שנתניהו בעצמו בא ואומר, או שלא, ששרי הליכוד באים אליו ואומרים לו, אדוני, עד כאן, אנחנו שמענו אתמול רמז וכך בדבריו של ישראל כץ, שאומר שאם יוגש, אם יהיו המלצות של היועץ המשפטי להגיש כתב אישום נגד נתניהו, זה מצב חדש שצריך.
אבל אני מביא לכם מנדטים, תראו את הסקרים. רק עם הנרדפות שלי.
הסקרים האלה נכונים לעכשיו, אבל ככל שההשפעה של החקירות וכל מה שמתפרסם...
אז אתה לא מכיר את הליכודניקים. ככל שירדפו את נתניהו יותר, גם אם יגידו שהוא רצח את ארלוזורוב, הם איתו.
אני זוכר את הליכודניקים, אני זוכר את הליכודניקים שנתנו פעם לנתניהו 12 מנדטים, אני זוכר את הליכודניקים שנתנו לו פעם 19 מנדטים. הליכוד זה לא מפלגות חרדיות, זה לא גוש בנקר יציב, זה גוש בעצם אנשי ימין.
כן, אבל נתניהו באומנות מדהימה הפך את אותו ואת הימין כולו לנרדף מהשמאל, התקשורת, מערכת אכיפת החוק והכל.
נכון, אבל ישנה אפשרות ששרי הליכוד יחששו ממנו, שגם אם הוא יקבל 28-30 מנדטים, הוא לא יצא.
יחששו לתנמיד של המפלגה, או שיגידו לו, תתמודד ותפרוש יום אחרי, מישהו פה ימלא את מקומך. רק תביא לנו את המנדטים.
יש המון תסריטי ביניים, ונכנסים לכולם, אבל תראה, זה ברור, אבל אני רוצה שדבר אחד יהיה ברור למאזינים, אני מניח שרובם תומכי ימין, חרדים והכל, שאומרים, אם נתניהו ילך, יבוא לפיד. אני לא יודע מי יבוא במקומו, אבל צריך להבין דבר אחד ולהפנים. אין אפשרות לצאת מהתיקים האלה, אתה לא יוצא משלושה עדי מדינה. אני רואה שאבי מימרה במדורת החדשות אמר שכל הפרשות עד היום שהיה בהם עדי מדינה זה נגמר בכלא. הרב מצגר, אולמרט, קצב, הירסון ובניזרי. כן, אולי מפני הכבוד או מסיבה אחרת, הוא לא הזכיר שעוד אחד גמר בכלא.
הזכיר גם את אריה דרעי, הזכיר את כולם.
הזכיר גם את אריה דרעי, הזכיר את כולם. ובוא, יש פרות, מעד מדינה אחד אתה יכול לצאת משלושה, אתה לא יוצא. וכדי לחטוף כתב אישום ולאבד את התושמי של המצפי, אתה לא צריך שוחד, מספיק לך אפילו מרמה והפרת אמונים. ואנחנו גם לא יודעים מה התגלגל על נתניהו, בכלל משפטית גמור, זה סופי. עכשיו שאלה, מה קורה בינתיים?
רגע, אני יוצא אותך בנקודה הזו רגע, יעקב. אמרת בתחילת המשפט, שאתה מתאר לעצמך שרוב, או שחלק גדול מהמאזינים הם תומכי ימין. / תומכי נתניהו. הם לא יקבלו את התזה הזו. נתניהו חף מפשע, אז מה אם יש עדי מדינה? אני ככה נכנס לראש לא מעט מאזינים שעכשיו אומרים את הדברים האלה לנוכח מה שאתה אומר.
בצלן, אני התייחסתי לנקודה אחרת. מבחינה פוליטית אנחנו רואים שיש כמה תסריטים, אבל תראה, הבאנו את דרעי כדוגמה, הוא קיבל 17 מנדטים בתשנ"ט, וזה לא מענה ממנו כעבור מספר חודשים ללכת לכלא. המערכת המשפטית לא עובדת בכפוף למערכת הפוליטית. באתי רק לומר שבחינה משפטית הוא גמור. עכשיו, מבחינה פוליטית יש לנו ליאן עד כמה וכמה אפשרויות, שלא כולם בשליטה.
בוא נסיים באמת עם הכמה אפשרויות, מי הולך להחליף אותו בליכוד?
תראה, אם נתניהו פורש, אז יקרה מה שקרה, נגיד, באופן תורתי שהוא פורש או שלא פרשים אותו, אז יקרה מה שקרה לאהוד אולמרט בשלטה פשינסמכית ראשית אופשינסמכית. הוא פשוט התפטר, הוא אמר, אני לא יכול יותר, אני זוכר את הנאום של שעה שמונה במדרות.
ואז הגיע ציפי לבני.
ואז הגיע ציפי לבני כממלאת מקום, היא רצתה להקים קואליציה, וחלק עזבו, מפלגת העבודה עזבה, ובסופו של דבר היא לא הצליחה להקים, והלכה לבחירות, היא קיבלה אותו מספר מנדטים של אפילו אחד יותר מזה של נתניהו, אבל הוא היה מספיק פיקח לסגור קואליציה מראש. אז אם נתניהו מתפטר, אז הממשלה, יש שתי אפשרויות, ראש הממשלה בוחרת מתוכה ראש אחר, זאת אומרת, הנשיא קורא לאחד המועמדים שלו בכנסת, תומכת בו ומטיל על הדרכים ממשלה, מה שהוא עשה בפעצל ציפי לבני, או שאומרים כולם...
אוקיי, אבל זה מצב זמני עד הבחירות. מה קורה מראש הליכוד, ואולי גם ראש ממשלת הימין, יום אחרי הבחירות האלה? מי מתמודד לבחירות מטעם הליכוד? גדעון סער?
דבר של מרכז הליכוד צריך לבחור.
אוקיי, מי הוא יהיה? גדעון סער, ישראל כץ?
לא, רגע, לגבי גדעון סער, כמדומני שיש חוק שראש ממשלה צריך להיות חבר.
אני מדבר איתך בחירות.
רגע, בלי שאת מצב קודם, בוא נתייחס למצב הקודם, מה קורה עם נתניהו פורש? מי בערב, ממשלה, אין חלל רגע. באותו רגע צריך להיות ראש ממשלה.
יהיה ממלא מקום.
אז הממשלה תבחר מתוכה, בלפי הנשיא יטיל על מישהו, אני אומר שבעל הסיכויים הטובים ביותר, גולדן שגדעון צער שהוא לא חבר,
לא חבר כנסת,
הוא יכול להתמודד, זה ישראל קאט, אני יובל שטיינית גם כן מתחיל קצת להסתבר.
וזה ישפיע בתאות. כמובן על מרכז הליכוד שיחליט, צריך להחליט ישראל, לפני הבחירות. אוקיי.
ישראל קאט מאוד חזק, שמע כל עתר עם דמויות חברות, אף אחד לא חושב שניר רגל יכולה להתמודד על משהו מאשר הנהלת מתנ"ס באשדוד, אז ברור שישראל קץ הוא המועמד המוביל, הוא גם עובד על זה, הוא מדבר ביטחונית, הוא מדבר ביטחונית, יש לו תוכניות להקים אי מלאכותי מול...
או בנט.
בנט לא יכול להיות, כי הליכוד לא ייתן למפלגה עם 8 מנדטים, נהנת הממשלה אפילו באופן...
או שהוא יבוא לליכוד.
זאת אומרת שהמערכת היהודי מתפרק ומתנזק בתוך הליכוד, אני לא רואה את זה, זה לא, אין איזה חשב תוכלת, ואז זה אומר שהאיחוד הלאומי יתפבר.
זהו, רציתי לומר, האיחוד הלאומי יגדל במקום.
כן, עכשיו תראה, לגבי הבחירות, כל מה שנדבר זה אפילו לא ספקולציה.
נכון.
כי אין לנו מושג מה היו באמת התוצאות שם. נתניהו לקח את הבחירות האלה על 4 מנדטים, והוא מקבל 29, אתה יודע מה, פחות מזה, הוא קיבל 30, והוא מקבל 29 מנדטים, אולי מצליח להקים ממשלת 61, הרי ליברמן לא יצטרף, הוא חשב רצה שהממשלה לא תקום עם החרדים, אבל למזלו של נתניהו, למזלנו, היו לנתניהו ולנו ביחד 61 מנדטים. זאת אומרת שאם ביבי היה מקבל מנדט אחד פחות, הוא לא היה מצליח להקים ממשלה איתנו, היינו הולכים לאחדות, היינו הולכים לזה, זאת אומרת, הכל כאן יוכרע על מנדט או שתיים, ודבר מה יהיה אחרי הבחירות, על סמך סקרים, שמתפרסמים היום, זה אפילו לא, זה סך הכל...
רחוק.
זה זריקת קוביה, זה הכל.
הפרשן הפוליטי יעקב ריבלין, תודה על שיחה מרתקת הבוקר הזה.
בוקר אור.
פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
נפש מסע מזמינה אתכם למסע היסטורי לצדיקים בספרד בעקבות הריף ובעילולתו. לפרטים 0523-240-640. נפש מסע.
מסיר שומנים רק סנט מורית.
עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 89,000 שקלים ליחידת קרקע. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס. התקשר עכשיו למלכה השקעות. כוכבית 5751.
מקדימים תרופה למחלה. מצטרפים עכשיו לתוכנית ערבים לבריאות 1-700-50-10-57.
יש לך שאלה בהלכה?
למענה הלכתי 24 שעות על ידי רבנים תלמידי חכמים, חייג לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
יותר מ-100 הולכי רגל נהרגו בשנה שעברה בתאונות דרכים. נהגים, שימו לב, אל תתנו להולכי הרגל להפתיע אתכם. העטו בקרבת מעברי חצייה ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
ישראל מתקדמת לדלתות חמדיה.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
דלתות חמדיה, דלתות הפנים המתקדמות בישראל. דלתות חמדיה.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך. דלתות חמדיה.
דלתות חמדיה. אני רוצה לספר שאני הייתי כל הזמן כואב לי רגליים, כל הזמן הייתי שותה תרופות, לא עזר לי. פעם עובר, פעם חוזר, פעם עובר, פעם חוזר. שמעתי ברדיו, כבוד רב דיבר וכמה דיברו. אמרתי בואו ננסה, התקשרתי אליו, והכל אמר לי מה אמור לעשות, ברור שם. נעלם לי באמונה שצריך לעשות, באמת שצריך לעשות אמונה.
רוצים גם אתם להתייעץ עם רבני הארגון? התקשרו כעת לכוכבית 2016, כוכבית 2016, המרכז העולמי תהילה לדוד ירושלים, כוכבית 2016.
ישראל מתקדמת לדלתות חמדיה, דלתות הפנים המתקדמות בישראל. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונעות רעשים, גם דלתות עמידות במים וגם מגוון ענק של דלתות פנים איכותיות. ישראל מתקדמת לדלתות חמדיה. דלתות חמדיה, תתקדמו.
החתונה מתקרבת במהירות ואתם זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס. הלוואה מהירה וזולה מגופים בנקאיים וחברות האשראי. אישור סופי תוך דקות. ללא בדיקת מסמכים וללא פתיחת חשבון בנק. חייגו, כוכבית 8941. קרדיט אקספרס. הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיימת הריסקה. בכפוף לאישור הגורם הממן. אי העמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הונדה באירוע מחירות מ-4 עד 9 במרס. כל הדגמים ב-49,900 שקלים. והיתרה ב-36 תשלומים בלי ריבית והצמדה. הונדה, כוכבית 2099. כפוף לתקנון.
ישראל מתקדמת לדלתות חמדיה. דלתות הפנים המתקדמות בישראל.
דלתות חמדיה. תתקדמו.
זכרה, המסע של בין הזמנים. הצטרפו למסע ייחודי בפולין, אוסטריה וצ'כיה, בהדרכתו המיוחדת של הרב מרדכי נויגרשל. השקפה, אמונה והרגשת הלב. ורשה, קרקוב, הרמה, אושוויץ, השח, החתם סופר, וינה, המהר"ל מפראג ועוד. קו דלת עד למד בניסן. תכנון מדויק, ביצוע מקצועי, שירות אישי וחשרות מעודרת. אם כבר מסע, אז כמו שצריך. להרשמה, בעקבות 03-955-1141 בעקבות החברה המובילה בהפקת מסעות תוכן 03-955-1141
מקדימים תרופה למחלה. לאור קריאת הרבנים וארגוני הרפואה, מצטרפים עכשיו לתוכנית ערבים לבריאות בעלות עשרות שקלים למשפחה לחודש בלבד, אשר תממן בעת מחלה את העלויות הגבוהות של תרופות שאינן בסל הבריאות, ניתוחים והשתלות בחול, ותמנע קריסה כלכלית ממשפחות החולים. לא מחכים, מצטרפים עכשיו. 1-700-50-10-57 1-700-50-10-57
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו אליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
פורור, חד וחלק.
הזדמנות נדירה וחד פעמית לנכס במיזם החדש פסגות אלעד. 105,000 שקלים בלבד לקרקע בטאבו פרטי על שמך. חייגו כוכבית 5744. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום, בוקר טוב לרוני רימון, איש יחסי הציבור.
בוקר טוב.
היית מקורב לראש הממשלה נתניהו, למשפחת נתניהו, מה עובר?
אני ניהלתי את קמפיין הבחירות של ראש הממשלה נתניהו בשנת 2009, כשהוא נבחר להיות...
מה עובר?
אני ניהלתי את קמפיין הבחירות של ראש הממשלה נתניהו בשנת 2009, כשהוא נבחר להיות ראש ממשלה, הייתי איתו גם בשנתיים שקדמו לכך, ואחרי שהקמפיין הסתיים, חזרתי... למשרדי, ומאז אני שם, והוא בלשכת ראש הממשלה.
מה עובר לאדם כמו נתניהו, ואתה מכיר אותו היטב, כשהתיקים נחשפים בכל רעש גדול, לא התיק עצמו, אלא התכנים שלו, עוד עד מדינה ועוד עד מדינה, והוא יושב לו בוושינגטון, מחכה לפגישה עם הנשיא טראמפ, ובראש עוברים לו סרטים, או שהוא בן אדם שמסוגל להתנתק, פשוט לא מתחבר למה שקורה כאן בארץ?
ברור שיש איזושהי עננה מסוימת, איזשהן מחשבות מסוימות, אבל אני חושב שנתניהו מצטיין בכך שהוא יודע לפתוח מגירה ולסגור מגירה. זאת אומרת, מה שעובר לו עכשיו בראש זה לא אוי ואי מה קרה לי, אלא איך אני מטפל בסוגיה שנמצאת לי כרגע על השולחן. זאת אומרת, הוא מאוד מעשי בקטע הזה, הוא לא בוכה על מר גורלו, אלא מנסה להיות פרקטי ולראות איך הוא יוצא מהסיטואציה.
להביט קדימה בעיקר.
בהחלט.
אבל גם יודע לנתק, להתנתק מפרשה אחת ולהתחבר למה שהוא עכשיו עושה. למשל,
כן,
הוא יושב עם טראמפ,
לגמרי,
ועכשיו לא מעניין אותי חקירות.
לגמרי. בוא נגיד ככה, אני בטוח שהחקירות באיזשהו מקום עוברות לו בראש, אבל הוא מסוגל לתפקד ברמת תפקוד מאוד גבוהה, כי כמו שאמרתי קודם, הוא מסוגל, יש לו מסוגלות רבה לפתוח מגירה של החקירות, לסגור אותה, לפתוח מגירה של טראמפ, לסגור אותה, לטפל במשבר של הקואליציה, לסגור את המגירה הזאת וכדומה.
זה מעניין מאוד, כי אמר לי מישהו שלא מיועדיו של נתניהו בשיחה פרטית לפני שבועות אחדים, תשמע, נתניהו בוגר כל מערכת גדולה אפשרית, ניהל מלחמות, מבצעים צבאיים, מבצעים פוליטיים, אז יש לו עוד מבצע מול המשטרה, מול החקירות, קטן עליו. זו ההגדרה?
לא, אי אפשר להגיד שזה קטן עליו, תקשיב. העונש במקרה הזה הוא יותר מכל עונש אחר שאי פעם נתניהו עמד בפניו. זאת אומרת, אם נניח בתחום הפוליטי, העונש הגדול ביותר שיכול לקרות לך זה שלא תיבחר. פה, אם הוא ימצא אשם במתן שוחד, אז הוא ילך לכלא, אוקיי? אין עונש חמור מזה.
או עסקה, לך הביתה ונסגור לך את התיקים.
אני...
שנינו לא משפטנים כדי
לא, לענות לא, על לא, כך. לא, אני קרימינולוג, זה הכי קרוב.
אוקיי.
אבל... נראה לי שזה לא המצב כמו שנניח היה לפני שנים עם הנשיא המנוח עזר ויצמן, שבעצם העבירה הייתה גבולית ואמרו בוא נסגור את התיק הזה. פה אם זה עבירת שוחד, קשה לי להאמין שיסגרו את התיק בתלך הביתה ולא נעמיד אותך לדין. בוא נגיד, אנחנו, אין לנו כמעט, אולי באופן תיאורטי כן, אבל אני לא חושב שיפעילו פה את המנגנון שיפעילו בזמנו בארצות הברית, כשהנשיא ניקסון הולץ להתפטר, אז מי שהחליף אותו, הנשיא פורד, חנן אותו באותו יום. לא נראה לי שזה מה שיקרה פה. אבל קודם כל, כמובן, צריך להוכיח את אשמתו. בוא לא נשכח את הקטע הזה.
חף מפשע כל עוד לא הוכח אחרת.
לגמרי, למרות שיצאנו בחברה, היוצרות התהפכו, אצלנו אתה... לא
יותר בתקשורת, פחות בחברה.
תלוי באיזה
חברות... אתה יודע מה, תקשורת ואופוזיציה.
נראה לי שאנחנו לא מסתובבים באותן חברות. בחברה שבה אני מסתובב ב...
בוא נגדיר את זה ככה, בין מדינת תל אביב לכל היתר.
נכון, אז מאחר שאני לבושתי גר במדינת תל אביב, אז אני שומע הרבה מאוד קולות שהיו מזמן רוצים לראות את נתניהו בבית.
כן, זה יותר ערבוב בין שאיפות לבין מציאותו, לבין מה שבאמת קורה שם. אבל מה שאותי מעניין, מה קורה לאנשים של נתניהו, לקרובים אליו, אנשים שניהלו את הלשכה שלו, שהיו קרובים אליו מאוד מאוד, נופלים בזה אחר זה. אחד אחרי השני בא ומתחיל לפתוח את הפה על הבוס.
אני רוצה להגיד לך ש... אתה יודע, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. אז אתה יודע, זה קל לשבת בבית, נינוח, לשתות קפה ולדבר ברדיו ולתת עצות. יחד עם זאת, על פניו נראה לי שכשאדם מכניס אותך לסודותיו, משתף אותך משך שנים, בעצם הופך להיות איזשהו סוג של, אתה הופך להיות פרטנר שלו בניהול להרבה דברים, פתאום להתהפך עליו, איכשהו, זה לא מסתדר לי, זאת לא אמת מידה שהייתי רוצה שאנשים יתנהלו לפיה.
ועדיין?
אין עדיין, זאת אומרת, אני לא יודע...
לא, אבל צריך לקרוא, הוא צריך להיות אדם כל כך לא קל לעבוד איתו, ושאנשים פשוט ייפלו מול החוקרים, מול שיטות החקירה, מול שיטות המעצר והכל, עד כדי לפתוח את הפה על הבוס, ושוב, אנחנו לא יודעים מה הם אמרו, כמה הדברים אמיתיים,
לא, אבל הם הפכו להיות, זה לא משנה,
עדי מדינה.
עדי מדינה, ואני מסתכל, היום הסתכלתי באינטרנט על התמונות של שלושתם, ואני מכיר את שלושתם עם שניים, עם ארי הרו ועם מומו פילבר, עבדתי מאוד קרוב, עם ניר חפץ פחות, למרות שאני מכיר אותו, ואנחנו ביחסים אישיים טובים, והסתכלתי ואמרתי לכל הרוחות, מה קורה פה, איך זה יכול להיות הדבר הזה? זאת אומרת, הגענו למצב, שאנשים אומרים על ביבי שהוא פרנואיד, ואני חושב שהתשובה שלו היום הייתה, אתה רואה, גם אחרי פרנואידים רודפים. ובעיניי זה לא נתפס כמעט, הקטע שבו אדם יותר לא יכול לסמוך על אף אחד, גם על אנשים הכי קרובים אליו, כי באחד מן הימים הם יתהפכו עליו. זה פשוט, לפי דעתי, איזושהי תוצאה של הדבר הזה. ותלך אחורה, גם שולה זקן בעניין של אולמרט, זה מין דבר שאתה לא תופס אותו, שאתה לא יכול לסמוך על אף אחד. אנשים יקליטו אותך, אנשים ישמרו ראיות נגדך. על מי אתה יכול לסמוך יותר?
זה לא יאומן.
אני מסכים איתך, אני, אתה יודע, אני, ככל שאני חושב את זה...
אני גם חושב גם, כן, כמו, ככל שאתה חושב.
כשאני חושב, אתה יודע, כל אחד מאיתנו, יש לו אנשים שהוא רוצה, שהוא יוכל לסמוך עליהם, שהוא יוכל לשפוך את ליבו, שהוא יוכל לתכנן דברים, ולעשות מהלכים וכדומה, ולא רק בפוליטיקה, גם בכלכלה.
מי ירצה להעסיק אנשים, זה מה שאני חושב, מי ירצה להעסיק אנשים שהיו עדי מדינה, שהם עדי מדינה, אם הוא שטינקר, כמו שקוראים לזה בילדים, אם הוא אחד שאתה לא יכול לסמוך עליו, למה שאני אסמוך עליו, למה שאני אעסיק אותו, למה שמישהו ירצה להעסיק אדם כזה, ובעצם המשטרה גוזרת את דינו לנידוי חברתי למשך הרבה מאוד שנים. אני מתבסס גם על דברים שאמר משה סלע, עד המדינה בפרשת בניזרי, שבא ואמר, שיקרתי, אבל הוא אומר, החיים שלי נגמרו.
יכול להיות שבעולמות מסוימים זה ככה, ויכול להיות שבעולמות אחרים זה אחרת. אנחנו נצטרך לראות מה קורה עם ארי הרו, מה קורה עם מומו פילבר, ומה קורה עם ניר חפץ. אני לא בטוח שגורלם יהיה כגורלו של משה, אבל יכול להיות שכן, אני לא יודע, אתה יודע, החברה משנה את הסטנדרטים שלה ואת אמות המידה שלה כל כמה שנים. לך תדע, לפני הרבה שנים זה היה נכון. מה יקרה היום? אלוהים גדול.
היועץ האסטרטגי רוני רימון, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
חדש לציבור החרדי, סמינר ערכים לגעת באמת. בואו להעצים את הגאווה היהודית והזהות החרדית עם טובי המרצים. מיום חמישי כ"א אדר עד מוצאי שבת ויקל פקודי במלון כינר הגליל. חייגו עכשיו 1-800-800-750.
מסיר שומנים, רק סנט מורית.
רק השבוע לקראת הפסח, מחירת ענק בעצורפים, עודפי צור, עשרות פריטים במחירים חסרי תקדים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתנאי המבצע, עד גמר המלאי. המבצע מתקיים בחנויות הצורפים בבני ברק, ירושלים וכפר דניאל. הצורפים, הדבר האמיתי.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
ישראל מתקדמת לדלתות חמדיה.
הידעת? תרגול נכון בולם את עליית מספר המשקפיים. הפרטים בקרוב.
דלתות חמדיה, דלתות הפנים המתקדמות בישראל.
דלתות חמדיה.
טעם איכות וקשרות מהודרת, מזכים ליין באיכות אחרת. הפסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של יקבי ירושלים.
אבא, גם הפסח הזה נשתה בציר?
בוודאי בני היקר, בציר משובח אותו שותים אצלנו כל השנה, בכל שמחה ושמחה, קטנה או גדולה.
יש!
להזמנות 1-700-554-554.
יקבי ירושלים.
חסרות לכם שיניים? למה לסבול? חייגו למרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע. כוכבית 5539, איילון.
אבא, מתי גם נתיה חולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים. פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים. פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים, בני ברק, רבי עקיבא 99. פורור, חד וחלק.
המשרד לשוויון חברתי מציג, הפלוס של האזרחים הוותיקים משתלט על השבוע. הטבות בלעדיות ומשתלמות לאזרחים ותיקים בלבד, שאפשר למצוא במועדון חברים ייחודי בשבילכם. המשרד לשוויון חברתי מזמין אתכם להיכנס אל שלייקס COIL לפרטים ולהרשמה. שלישי בשלייקס פלוס, ביוזמת המשרד לשוויון חברתי. בואו להנות מהפלוס.
הטעמים מאיטליה, המבצעים למשפחה. ביגה במתחם סרונה וביגה בקניון TLV, במגוון ארוחות מפנקות לכל המשפחה. בואו יחד לארוחות המפנקות בסניפי המאדרין החדשים ותענו מהטבות ייחודיות. ביגה מאדרין, מחכים לכם עם הילדים.
ברוכות הבאות לגלריה. לקראת החגים, מחירה מיוחדת בגלריה של פאות יפה. פאות קאסטם החל מ-3,500 שקלים בלבד. מבחר צבעים, דגמים ואורחים. במחירה מיוחדת לחג. כנסי עוד היום לגלריה של פאות יפה. רחוב רבי עקיבא, 47, בני ברק.
עם דלת הפנים החדשה, פנדור יוני קלאסיק, כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה למים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1,490 שקלים.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כפוף לתקנון.
כוכבית 50-58.
מחפש כיוון? מקצוע עם תפקיד ניהולי. הרשם עכשיו למכינה לתואר בניהול ולוגיסטיקה בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר אילן. צלצל עכשיו 03-2753-094.
מקרב הולכי הרגל שנהרגו בשנים שעברו, אחד מארבעה נהרג כי התפרץ לכביש. חוצים כביש בלי הפתעות. ודאו שהנהג רואה אתכם ונותן לכם זכות קדימה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
רוצים מגעץ קיטור תפעל בשקל? שיא החשמל והמיזוג במבצע ענק. קונים מוצרי חשמל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים ובתוספת שקל אחד בלבד, ובוחרים מתנה יוקרתית ממגוון המתנות שבמבצע. לסניף הקרוב עליכם התקשרו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
למה אי אפשר לקבל שירות גם וגם? בצ'רטר, אי אפשר גם זול וגם מקום לרגליים? במלון, אי אפשר גם בד אנד ברקפסט וגם צהריים? אז איך בשירבית אפשר? גם מקום ראשון בשירות וגם שנה שלישית ברציפות.
משרד האוצר בדק וקבע, שירבית במקום הראשון, שנה שלישית ברציפות, במדד השירות בביטוח רכב חובה. חייגו כוכבית 2003 ותענו 130% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו נדבר על ידי המדינה, מה עובר להם בראש, מה מוביל אותם לשם, מה גורם להם לפתוח את הפה על הבוס לשעבר, בהווה, ובכלל לסבך את עצמם בסיפורים כאלה. עורך דין משה יצחק אוסדיצ'ר, בוקר טוב.
בוקר אור.
ליווית נאשמים ציבוריים גם כן, שנאלצו להתמודד עם עדי מדינה, מפורסם שבהם הוא שלמה בן נזרי, השר לשעבר, מול עד המדינה משה סלע, שניסה לבוא ולטעון, לא היה ולא נברא, אבל זה לא עזר לו, ועכשיו הוא שוב פעם חוזר בו. עד מדינה, בו נקדים ונאמר, הוא אדם עבריין, שבא למכור את עצמו מול אותו אדם שהוא מעיד נגדו. כלומר, הוא עבר עבירה, באים ומנקים לו את העונש, אין עונש בתמורה לזה שהוא פותח את הפה על פלוני אלמוני. אז דבר ראשון, אדם בזוי, גם מבחינה הלכתית אני חושב, אני צודק?
קודם כל מבחינה הלכתית העדות שלו לא תופסת, זאת אומרת, גם בדקתי את הנושא הזה, מבחינה הלכתית זה בעיה קשה ביותר, בן אדם, בדיוק כמו שאמרת, זה בן אדם, עד מדינה חייב להיות שותף לעבירה, זאת אומרת, זה ההגדרה בחוק.
זה שהוא היה בחדר שם, או מזכיר של ראש הממשלה לצורך העניין, והוא ראה שקרו דברים, זה לא הגדרה של עד מדינה אם הוא בא לספר מה הבוס עשה?
כן, אבל אם זה היה... קודם כל זה לא הגדרה של עד מדינה.
זה הגדרה של עד.
בדיוק, זה הגדרה של עד. בן אדם שבא להעיד נותן הודעה, אולי בעזרה של שיבוש, או זה שהוא סייע לפשע, אבל...
אם הוא רק ראה ולא היה שותף לעבירה.
נכון, בדיוק. כאן מדובר על עד מדינה, זה אומר שאותו אדם, לצורך העניין משה סלע, נתן שוחד, העביר שוחד, לטענתו, לצורך העניין כתורת מדינה, ולכן הוא מקבל את ההטבה הזאת של הפחתה בעונש, או הטבות של מיליוני שקלים, כל אחד לפי דרגתו ולפי חומרת העבירות.
אוקיי, אז בוא ננסה לתאר מה קורה אחר כך. הוא בא, מעיד, פותח הכל, מקבל את החסינות שלו, מקבל עסקה שלא לא מכניסים אותה לכלא ולא עושים לו ולא נותנים לו כנס וכו'. חייב לא יהיו אותו דבר. מי ירצה הרי להעסיק אדם כזה?
תראה, בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, אתה יוצא בנקודת הנחה שהוא בא להעיד על משהו רע, ואני כאן חולק עליך. כלומר, עד מדינה זה בן אדם שצריך לספק סחורה למשטרה, וזה אומר, ואצל...
ואם הוא לא מספק, מה עושים לו?
אז מודיעים לו, תקשיב, או אתה נכנס לשנים רבות לכלא, ומשפחתך תהיה מוחרמת, ואת הרכוש שלך והרשות לניירות למס הכנסה יעקלו לך, ואין לך עתיד, ואין לך עבר, ואין לך עובד, או תלשין על איקס, לצורך העניין ראש ממשלה, רב בן עזרי, ולא לא משנה מי, ואתה מקבל את החיים שלך בחזרה. הלחץ הזה, בוא נגיד, אני לא דן שום בן אדם שנמצא בכזה לחץ, כי אני חושב שבכזה מצב, הבן אדם ישיר גם התקווה וירקוד לצורך העניין אם הוא יוכל לצאת. ולכן אנחנו צריכים נורא להיזהר, כי זה שהבן אדם מספק סחורה, זה לא אומר שהסחורה הזאת היא הייתה. זה אומר שהוא צריך לספק למשטרה סחורה כדי לצאת מאימת הכלא.
להציל את עצמו.
להציל את עצמו. ולכן אני אגיד יותר מזה, ואני איזהר בלשוני, לא פעם המשטרה גם תוך כדי חקירה מסבירה לעד איזה סחורה היא צריכה. בוא נניח הנחה לצורך העניין ראש הממשלה כרגע, עם אלוביץ', מסבירים לו שתקשיב, אם תוכל לתת לנו חומר ותוכל להעיד שאלוביץ' והיו חברים טובים והוא הבטיח לו, הרי אנחנו מבטיחים לך עטבות. באותו רגע הוא נזכר שבדיוק הוא זוכר שאלוביץ' וראש הממשלה דיברו לידו ואמרו ש...
אבל אין לו הוכחה, המילה שלו, המילה שלו שווה משהו? היא ראייה?
זהו, הבעיה בעדי מדינה, לאור העובדה שגם בפסיקה מבינים את העניין הזה שבעצם עד מדינה בעצם מעיד כי הוא מקבל טובות הנאה, צריך פה חיזוקים. כלומר...
אז אם הוא סיפר שהוא ראה את אלוביץ' ונתניהו לצורך הדוגמה, מדברים על, לא יודע, הטבות לבזק בתמורה לסיקור רועד באתר וואלה. הוא ראה ושמע, זה מספיק? אפשר להרשיע?
זה לא מספיק, זה לא מספיק, אבל אם העורך בוואלה, לצורך העניין,
בא ומעיד שאכן כך היה?
בדיוק. זה החיזוק לעד המדינה.
אם שני עדי מדינה באים ואומרים את אותו דבר, והם לא מתואמים.
לא, זה... עד מדינה ועד מדינה, לא, זה לא נחשב לסיוע, לא נחשב לחיזוק. כי שוב פעם, זה אנשים...
ואם אחד סותר את השני?
זה הולך להיות חגיגה. זה אני אומר לך, הולך להיות חגיגה. עדי המדינה, תראה, כמה שיש יותר עדי מדינה, זה היום באמת ישר...
זה השאלה הבאה שרציתי לשאול. עוד בית מדינה ועוד בית מדינה באותו תיק.
אני רציתי להגיד לך, אם אתה זוכר, התחילו הפרשות שיש אקדח מעשן ויש ראייה מכריעה, ופתאום...
ראיית זהב.
ראיית זהב, זהו, ראיית זהב, ופתאום צריך עוד בית מדינה ועוד מדינה. ברגע שיש עדי מדינה, זה אומר שהראיות הפורנזיות של משטרת ישראל לא הספיקו. כלומר, בלי עדי המדינה... בינינו להיום, אני אומר לך בדיעבד, לא היה למשטרה תיק נגד בניהו, בנימין נתניהו. לא היה. ולכן היו צריכים עודד. כמה שהם מביאים יותר עדים, אני אומר מבחינה משפטית, זה נראה לא טוב. כי זה אנשים שמשלמים להם. אני אגיד יותר מזה. זה הרגשה של קצת שבק. זאת אומרת, בשטחים ככה עובדים עם מחבלים.
מה שאתה אומר, אמרו אתמול בסביבת ראש הממשלה, כשיש משהו, לא צריך עד מדינה אחד. כשאין כלום, גם אלף עדי מדינה לא יעזרו.
אז אני רוצה לתקן. אני אומר, עד מדינה אחד, זה כבר נהפך לנורמה. אני זוכר שהתיק של בן עזרי, כל המדינה רעשה. יש עד מדינה. היום זה נהפך לנורמה. המשטרה כבר הפסיקה לעבוד בתור משטרת ישראל. פשוט לוקחים בכל תיק מישהו, אומרים לו בוא תהיה עד מדינה, וככה גומרים תיקים. שים לב איך נראים התיקים במדינת ישראל. כולם שטינקרים, סליחה לביטוי. כולם מלשינים קטנים וכדי להציל את עצמם. עכשיו, עד מדינה אחד, בוא נניח שאני יכול להבין, כי עבירת שוחד זה עבירה שלא נעשית בציבור, היא נעשית בחדר סגור. ברגע שאתה צריך להביא עוד עד מדינה, ועוד עד מדינה, ועוד עד מדינה, זה אומר שהמצב של משטרת ישראל קשה. כי אחרת, תראה, אתה...
ולכן נתניהו רגוע מן הסתם.
אני לא יודע אם הוא רגוע, בוא, אני לא אבין...
משדר כך לפחות. משדר כך.
כן, הוא משדר. אני לא חושב שהוא צריך להיות רגוע, אני חושב שהוא צריך להיות מודאג, זה פתאום הרגשה היא, בכל אופן, אתה יודע, שיורד מטפטף עליך, וזה לא רוק, זה גשם. וכולם מסביב, כל הכברת שלו, הרגשה היא שכולם מזמרים, מזל שהכלבה שלו, היום, אתמול שמעתי, מזל שהכלבה שלו מת, אחרת תמיד הייתה עוברת לעדת מדינה. אבל...
מה שנשאר זה ששרה נתניהו תהיה עדת מדינה.
זהו, אבל זה בעיה דרך אגב, כי היא משפחה. עדת מדינה לא יכולה להיות... עד מדינה לא יכולה...
בן משפחה או בן זוג?
בן זוג, בן זוג.
בן ילדים?
ילדים גם לא, קרבה ראשונה, לא ילדים ולא בן זוג.
למה זה באמת?
אני חושב כדי לשמור א' על התא המשפחתי, כי בסך הכל הכללי בן אדם בינתיים.
הם בני אדם ומשפחה.
בדיוק, ואתה רוצה, ואתה לא רוצה שבת הזוג שלך מחר אתם לצורך העניין מתגרשים, או יש איזשהו משהו, ואתה תתחיל לדבר עם אשתך דרך עורכי דין. זה הרציו, זה ההיגיון של הדבר.
אבל לא בגלל שזה לא קביל, כי לא יודע, אולי הם מתואמים או משהו כזה.
לא, 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 זה לא. תראה, אני אגיד לך יותר מזה, אמרו לנתניהו על, לגבי פרשת 4000, אחד הדברים שעצרו עליו זה לדבר עם שרה נתניהו
נו,
על
באמת.
התיק. זהו, בדיוק, זה מה שרציתי לומר לך. הדבר הראשון שלדעתי בטיסה, אחרי שסגרו את הדלת והמטוס אמרי, זה הדבר הראשון שהם דיברו, לא הייתי שם, אני לא יודע, אבל זה אבסורד, אתה מבין? אומרים לבני זוג שנוסעים ביחד כרגע, נמצאים ביחד, או אפילו בבית.
אמרת את המילה שבק מקודם?
כן, אני אמרתי...
אולי שתלו שם מיקרופונים בביזנס?
אז זהו, אז אי אפשר לשתול, וגם על זה חשבתי, כי לאור העובדה שמדובר בראש ממשלת ישראל, ולאור העובדה שיש לו סיווג ביטחוני גבוה ביותר, ובטח הוא מדבר גם על נושאים ביטחוניים, אי אפשר, המקום היחיד שאי אפשר לשתול למיקרופונים, זה לא בביתו, ולא במקום שהוא עובד, ולכן קשה לי להאמין שמישהו שתה...
והאיש בקושי מדבר בטלפון, בטח לא בסלולרי, משם לא תבוא לעולם הישוע.
בדיוק, ולכן אני חושב... אבל אני רק אומר, נהיה כאן פסטיבל האבסורד. זאת אומרת, ראש ממשלה עם אשתו אסור לו לדבר. הוא נמצא כרגע אצל טראמפ, והוא מבין שכרגע טורפים לו את הקלפים בארץ. כל האנשים שמסביבו... הבעיה היא שאיך הוא מנהל את המדינה, כי בעצם כל מי שהוא ידבר איתו...
אבל מה, תגיד לי, השתגענו? מדינה משוגעת ככה כן. המשטרה מתנהלת?
אני אומר כעורך דין, כנציג, אני אומר את האמת, ואני אמרתי את זה לא רק אצלך, אמרתי את זה גם בתוכניתי, אתה קם בבוקר עם מועקה בלב. אני חושב שכל אזרח צריך לקום בבוקר עם מועקה בלב. המדינה שלנו מתדרדרת לרמה... שאנחנו נהפכים לרוסיה. אתה הולך למכולת, אתה מדבר עם בן אדם, ואתה לא יודע, אם מחר מישהו לא תופר לך פה איזשהו, לא אגיד לך תיק, אבל כולם נהפכים למלשנים, וזה נהפך לנורמה, וזה הכל בסדר, המשטרה לא מצחה ראיות, היא צריכה פשוט את השכן שלך. ואני עם מועקה בלב אמיתית, כאזרח מדינת ישראל, וכעורך דין, מועקה קשה מאוד.
אולי יבוא כאן מישהו יום אחד, יהיה ראש ממשלה וקצת ישנה את הכללים.
הלוואי. הלוואי.
עורך דין משה אוזדיצ'ר, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר נפנה, כל טוב.
סיימנו להיום, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לעורך צביקה גרוניך, תודה גם לטכנאי שי פופופסקי, נשתמע כאן בעזרת השם, מחר, דקה לשמונה, מיד אחרינו, הרב יצחק פנגר, עם התוכנית המצוינת, השראה היומית, תישארו עמנו כל היום, כאן מכולך, יום טוב, בוקר טוב, בשרות טובות.